עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, בוקר טוב, אתם ב-103 FM ואיתי מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10 ל-12 עורכים ומפיקים מאיר הפרץ ואייל פרנק על הדיגיטל והפייסבוק לייב מיכל קדוש, אני רומנו ואיתי ניקסון ומי שאחראי על השידור הוא בני שאולסקי הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 0552 תגידו אחריי 103 103 אני חוזרת 0552-103-103 ואנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70 זהו אנחנו פה מתחילים כבר לדבר על פסח ככה כן קנינו לא קנינו התלבטות מה קונים לנכדים האם קונים הקטנים היום בעצם לא כל הקטנים גם הגדולים כל מישהו במסגרות חינוך חוץ מחינוכים מיוחדים יצאו לחופש יש את כל שבוע הבא ויש את כל השבוע אחריו תשמעו אני אוהבת את החגים אולי זה בגלל שאיכשהו גם אמא שלי ואבא שלי הצליחו איתנו אני ושלושת אחיי וגם אני ובן זוגי עם ארבעת הילדים, אני אוהבת את הרעש ואת הבלגן ואת הכלים המשקשקים ואת החלוקה לאוכל, אוהבת את זה. זה באמת בלגן, זה גם מעייף בוודאי כשמארחים, אנחנו הרבה, אנחנו 25 שבוע, החודש, זה יהיה נהדר, החג הזה. קיצור, מי שאין לו חבר'ה חייבים למצוא איפה יש ארגונים שעושים היום פסח להרבה אנשים לא להתבייש העיקר הכי חשוב זה לא להישאר לבד לא זה הבדידות היא הדבר הכי קשה והכי לא נכון במצבים כאלה בחגים במיוחד אחרי החצי שנה האחרונה שעברה כאן על כולנו אבל עוד נגיע, עוד נדבר על זה, יש לנו את יום שישי הבא, שהוא לקראת החג, ואני פה, את יודעת שאני פה גם בערב החג? ממש, יום שני, ערב החג, אייל, כן? אני פה שוב. אבל יאללה, בואו נתחיל וכבר נעבוד, בטח יש שיחת טלפון שמחכה לי, אז כבר אני עובדת. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, היי מיכל, מה שלומך?
היי גם לך, אני בסדר, תודה.
יופי, אני צריך עצה איך, ואם זה בכלל אפשרי לגרום לילד, למתבגר שלי בן 16 להתנתק קצת מהמסך
זה קשה זה אפשרי ויש כמה דברים, אני רוצה רגע להגיד לך משהו כל עצה או כל הדרכה שנקבל או תקבל שקשורים למתבגרים התהליך להגיע נאמר לפתרון או למצב הרצוי לפעמים המצב הרצוי זה לאו דווקא לפתור את זה אלא להוריד עצימות ולפעמים המצב הרצוי זה פחות מימון פחות מינון פחות עוצמה משהו קל יותר במערכת היחסים אז התהליך להגיע לשם הוא יותר קשה והוא יותר איטי וזה מכיוון שאנחנו כבר לא יכולים להגביל כמעט את המתבגרים הרי יש טעות תמיד לאנשים שחושבים שגבול זה ילד יעשה מה שאני אומר לו לא, זה לא, נכון? כי אני לא יכולה לגרום לו לא לרדת מהמיטה ואני לא יכולה לגרום לו לא להתחצף ואני גם בגיל 16 שהוא כבר הם כבר סוסים גדולים אני גם לא ממש לוקחת לו את הטלפון מהיד אבל מה שכן אפשר לעשות בגיל 8-9 ואולי אפילו אחרי בלי כעס, אבל לעשות את זה זאת אומרת, הגבול זה איך אני אוכפת את הרצון שלי על הילד נדיר שקורה בגיל 16 הוא עוד קיים אבל זה, אם באמת בנינו איזושהי מערכת יחסים נקרא לזה מאוד סמכותית וסמכותית זה אומר שהילד לוקח אותי בחשבון גם אם הוא אומר לעצמו, אוף, יאללה, אבא, נו, אבא, נמאס. ואני עושה את מה שתכף אני אדבר איתך ואני אגיד לך, ובסוף אני זוכה לשיתוף פעולה. זה, 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 זה סימן שהילד סופר אותי. אם אנחנו יוצאים לאיזה אירוע משפחתי, והוא יודע שרוב הבני דודים הם יותר צעירים ולא ממש מעניין, ואני אבוא ואני אגיד לו, תשמע, זה חשוב. אני רוצה אותך ותבוא וכל המשפחה תהיה שם, ואני לוקחת בחשבון שואל לך מה לעשות. אז פעם היו אומרים, קח טלפון, קח ספר. היום אתה אומר, יש לך את הטלפון, ישעמם לך, יאללה, תתעסק בטלפון. אבל תבוא, תבוא, זה נורא חשוב לי. ואז הילד אומר בליבו, אוף, יא, נמאס. אבל הוא בא. זה המקום הזה של איזשהו סוג מערכת יחסים שעדיין בנינו עם, עם הילדים, והם מתחשבים בנו. או אנחנו זוכים בסוף לשיתוף פעולה. עכשיו, כשיש לנו מתבגר בן 16, קודם כל צריכים להבין, הכל קורה שם אצלם בטלפון היום. שזה מצחיק דרך אגב שקוראים לזה טלפון, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שעוד כמה שנים יהיה אינפלנט, יהיה השתלה. תסתכל על כף היד שלך, בין האגודה לאצבע המורה, יש כזה שקע כזה בפנים, נכון? זה הפער הגדול בין שתי אצבעות. שם הולכים להשתיל שבב, שיהיה כמובן מחובר לאיזה, הוא יהיה זה שיקבל את מה שהיום אנחנו קוראים לו טלפון, שזה מצחיק, אבל כן, כבר כמעט לא משוחחים בו. וברגע שתהיה שיחה או משהו ואנחנו נלחץ, תהיה השתקפות של הטלפון על האמה. איזה, שלא לדבר על המשקפיים ועל המסגרות של המשקפיים ודברים אחרים, כן, הולכים למקומות. אבל קודם כל, באמת בגיל 16, הכל שם, ההתכתבות עם החברים, דרך אגב, הם לא מדברים בטלפון, הם מתכתבים. כשהורים מתקשרים למתבגר שלהם, הם מנתקים והם עונים בוואטסאפ, מה? אוקיי? אז הם מתכתבים, הם עונים לנו המבוגרים, שוב, אבל זה אחרי שבנינו, וזה בעצם הסוד שאני רוצה לקחת אותך אליו, וזאת, ולכן זו עבודה קשה. בעצם כדי שזה יקרה, כדי שהוא יניח את הטלפון, בוא נגיד, נגיד, במקרה הזה זו הבעיה שלך, אני צריכה לבנות איתו איזשהו סוג מערכת יחסים. במערכת הזה, היחסים הזו צריך להיות בה סמכות, סוג של תקיפות, לא תוקפנות. נקרא לזה אסרטיביות. אתה זוכר פעם אני אמרתי שאסרטיביות בעברית זה תקיפות אדיבה, או אדיבות תקיפה. אוקיי? סוג של אסרטיביות, יחד עם איזשהו מסר, אני אגיד לך איך אני עושה את זה, שאני לא מוותרת עליך, אני לא מוותרת על הנוכחות שלך, אני לא מוותרת על מבט העיניים שלך, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. וזה רק אומר שאנחנו צריכים לעבוד קשה, וכדי שהילד, אפילו באופן לא מודע, יפנים את הרעיון שאני לא מוותר עליו ואני רוצה. למשל, וצריך להתחיל מאיזשהו מקום, למשל, בוא נגיד בארוחות. אני אראה לך כל מיני טריקים נורא מצחיקים, אבל זה עבד, אולי לא בגיל 16, אבל זה יעבוד עם הילדים הצעירים יותר. למשל, ברגע שילד יכול לשבת ליד הנהג, זה מגיל 10 נדמה לי, ובגובה מסוים, אני מכירה אנשים שאמרו לילדים, תקשיב, כשאתה יושב לידי בכיף, אבל אני לא מסכים שתתעסק עם הטלפון. אני רואה את זה בצדודות העין, זה נורא מסיח את דעתי, זה מסוכן לנהיגה, אני לא רוצה. אבל אתה יכול בכיף לשבת מאחורנית ולהתעסק עם הטלפון. אבל אם ליד הנהג, אם לידי, אז בלי הטלפון. עכשיו, יש להם ילדים גדולים כבר היום, אבל כשהם יושבים לידו, או ליד זוגתו, הם לא מתעסקים עם הטלפון, והוא מדבר איתם. זה איכשהו נכנס כמין הרגל. עכשיו, זה נשמע נורא מצחיק, זה אולי הגיל 16, זה כבר לא יעבוד עליו. אבל אפשר להתחיל את זה עם הקטנים. עכשיו, בגיל 6, זה 1, 2, להתעקש על הארוחות. זה אומר, עכשיו כשאני אומרת להתעקש, צריכים להבין, זה לבקש, לבקש, זה קצת לדרוש, זה להפציר, זה לבקש, וזה להמשיך עד שזה קורה. לא לבוא ולהגיד לי אחרי שבוע זה לא עובד. התמדה במקרה הזה עובדת, והיא צריכה להיות משהו בסגנון, בוא נקרא לזה עם האווירה של, אני לא רואה אותך, אתה חסר לי. רק בזמן האוכל שב דבר, ואז הוא יגיד הטלפון פה מתחת לרגל, לא 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 לא, על השיש במטבח, אבל על השיש במטבח לעשר דקות, ולא להגיד אתה לא מנתח מוח ודברים כאלה, זה כבר לא רלוונטי באמת. היום הטלפון משיח דעתנו מאוד, ואנחנו לא צריכים להיות לא מנתחי מוח ולא שום דבר, סתם בני אדם רגילים, והטלפון לוחד אותנו. עכשיו, אם הילד למשל הרבה בגיימינג, משחק הרבה, עכשיו זה כבר לא הטלפון, זה אולי המסך בחדר, מסך מחשב, זה לשבת לו על המיטה, ולהגיד לו, אני פה, אני מציק, אני יודע, להיות באמת כן, להיות אמיתי, אני מציק, אני יודע, אבל לא רואה אותך, לא רואה אותך, תגמור עם המשחק, תוריד רגע את האוזניות, תגיד מילה, נו, אבא, נו, בסדר, אבא, זה, אני פה, אני פה, לא, לא, לא מבטר, נו, אני לא מבטר, ואז אתה עובר לידו ונוגע לו ככה בראש, עושה לו ברר כזה בשערות, והולך. בעצם על מה אני עובדת? אני עובדת על יצירת קשר, כי אם שומעים אותי הורים, שהם במערכת יחסים לא טובה עם המתבגרים, והמתבגרת והמתבגר, והם ייקחו לו את הטלפון מהיד, עלול להיות מצב שהמתבגרת או המתבגרת ידחפו אותם. כי כשאנחנו קוטעים להם את הדבר הזה, צריכים להבין, עובדת פה מערכת ביולוגית, הורמונלית, חזקה מאוד. ואם הילד עכשיו מופצץ קורטיזון אדרנלין, וגם הדופמין שלה, ואני לוקחת לו, יש פה נחיתה, הם בקריז. הם לא מחורים. אם הוא הולך לבית ספר, אם הוא לומד לבגרויות שיש לו השנה לעשות, אם הוא משחק משחקי כדור, אני לא יודעת, אם הוא הולך לאיזה חוג, אפילו אם החוג הוא במחשב, אבל הוא יוצא והוא הולך, הוא לא מחור, אוקיי? אבל הם כן לחודים, כי הכל קורה שם. יש לי נכד למשל, שיש לו טלפון פשוט צמוד, והוא שומע פודקאסטים, ואחר כך יש לו איזה משהו, שיעורים במתמטיקה בתוך זה. החיים הם ממש בתוך הטלפון, ואחר כך הוא קובע עם חברים. אוקיי? זה פה. ובעצם, כדי שהילד לא יהיה כל היום, מה שאנחנו קוראים לו כל היום בטלפון, אנחנו צריכים לחדור פנימה. והחדירה הזאת יכולה להיות אולי, אם יש לו אחים צעירים, ויש לנו מערכת יחסים טובה, ואם לא, אז נתחיל לבנות אותה עכשיו. זה להיות עם אחיו, לשמור עליו, שחק איתו רגע, תוציא לו משחק קופסה, תהיה איתו שנייה, תלווה אותו לפה, תלווה אותו לשם. אל תיתן לו להסתכל בטלפון בדרך, כי הוא נכנס בעמודים. הוא יורד לכביש בלי להסתכל ימינה ושמאלה. מעבר חצייה. זאת אומרת, לתת איזשהו סוג אולי של תפקיד. אבל בעיקר, אתה איתי, נכון?
כן.
איזה מונולוג ארוך אני עשיתי פה. אבל בעיקר, תראה, אני חושבת שכל ילד וילדה, כל מתבגר ומתבגרת, יש להם איזושהי תשוקה. תשוקה לדיבור, תשוקה לכתיבה, לבעלי חיים, לנגינה, לציור, לכדור, למשחקי תחרות, לא יודעת מה, ללשמור על אחרים, משהו, מה, לנגרות, לשבור דברים, אוקיי? להתעסק עם אש, משהו. אנחנו צריכים להיזכר או לנסות לגלות. צעד אחרי צעד, חוסר הצלחה אחרי חוסר הצלחה אחרי חוסר הצלחה, עד שמוצאים. ואז למשל, אם הוא אוהב בעלי חיים, אז לראות איך מביאים אותו, שמעתי שבצער בעלי חיים יש, ואין עכשיו מתנדבים, הילדים בבגרויות נורא צריך. לא, אבל אבא, יש לי זה, יש לי זה, יש לי זה. בוא תנסה. בוא תנסה, מה, שמעת איזה הרצאה שאומרים לך להוציא אותי מהטלפון? תגיד, שמעתי, אבל זה גם איזשהו רעיון, וזה נראה לי נכון. זקוקים שם לדברים האלה. לא, 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 לא להיבהל. הוא בן 16, די, הוא גדול. אם הוא היה חי עכשיו במרוקו, בשנה הבאה הוא כבר היה אבא. אז אוקיי, להיות כן, להיות שקוף ולא להיבהל. ואז אולי הצלחנו. ואם זה משחקי כדור, או הוא לא אוהב, אבל הוא אוהב לשפוט, הוא אוהב להיות, הוא תחרותי, אם זה הוא אוהב ויכוחים, יאללה, בואו נבקש את בית ספר ליצור קבוצה של דיבייט. אם הוא אוהב, אתה מבין?
כן.
מה מכל הדברים האלה שאמרתי ככה נראה לך, ככה שאתה מתחבר?
אולי לקבוצה בבית ספר.
כן. יש משהו בבית ספר, בבית ספר אפשר גם לעשות, אפשר לסייד, אפשר לחשוב, אולי יש משפחה שה... מישהו במשפחה שם חטוף, או מישהו במשפחה שם נרצח בנובה, או מישהו במשפחה שם מפונה ועדיין בבית מלון. אז לעשות איזושהי קבוצה, להסתובב בין האלה. עכשיו לקראת פסח, לשבת, להיכנס לחדר, להגיד לילד, תניח רגע את הטלפון מאמי, בבקשה, בבקשה. עלה בדעתי משהו מאוד חשוב. ואז אם הוא מדבר איתך עם הטלפון ביד, תגיד לו בבקשה. אני יודע שגם אני עושה את זה, ואני מבקש לך שמהיום תעיר לי, כי גם אני רוצה לשפר את זה. אבל שים אותו רק רגע הפוך בצד שנייה, תסתכל עליי. תקשיב, אני שמעתי שיש אנשים בבאבאבא ובבאבאבא וכאלה, בוא נעשה את זה משהו. זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות בתקופה הזאת שעברה. משהו. אולי הוא יתחבר לנובה, אולי הוא יתחבר לחפש, אוקיי? לברר, להתחיל לגלול, דוקטור גוגל יודע המון דברים, כבר פרופסור גוגל, לשאול איפה צריך להתנדב, ואז להקים את זה בבית ספר. ואם הוא נניח הולך לצופים, אז אולי שם, ואם הוא לא הולך לצופים, אז ילדים קטנים. אם הוא, כן, יש לו גישה לילדים, לחנוך איזה מישהו ולחשוב, להשקיע בזה מחשבה. אבל אני כן חושבת שהכותרת של הדבר הזה, מעבר לזה שאנחנו רוצים מוציא את הילד מהטלפון, כדי לעשות דברים שמעניינים אותו, זה לצבוע את בית ספר, זה לייצר קבוצות של ציורים, של כתבות, של עיתון בית ספר, של מתנדבים. מעבר לדברים האלה, זה לבנות את המערכת יחסים. וזה להתעקש. אז זה לא לשבת על הוריד, תעזוב, תעזוב, נו, תעזוב, נו, באמת. די, נו, תעזוב, אתה כל היום בטלפון, תעזוב, תעזוב. אתה יודע, אני עכשיו עובדת חזק מאוד עם ארגון, עם חברה שנקראת האצטרובל הכחול, שהבעלים שלה, מי שעומדת בראשה, זאת יעל מן שחר, שהיא חוקרת, ובעצם כבר שמונה שנים על העניין הזה, ושש שנים עובדת בתוך זה, וכל הזמן הולכת וחוקרת ומתפתחת ומפתחת הנושא של ההשפעות הטכנולוגיה עלינו, על המוח, על כל המערכות ההורמונליות. תשמע, אנחנו בסוף ביולוגיה. אנחנו בסוף ביולוגיה. ואם הילד יושב והוא בטלפון והוא מופצץ עכשיו דופמינים, או שהוא בתוך איזשהו גיימינג והוא מלא קורטיזול ואדרנלין, מה שאין שם זה אוקסיטוצין. אז שים לו יד על הכתף, תיגע לו בעורף, תייצר קשר. שמע, הם בני 16. אחד מהדברים שהוא מאוד טיפוסים לגיל ההתבגרות, זה אני קוראת להם, הם נובחים, אבל הם לא נושכים. הם כאילו, הם מעבירים מסר, תעזוב אותי, נו, תעזוב אותי, לא, לא צריך, לא רוצה, ולא באים, לא, תעזוב אותי. הם כאילו אומרים, תעזוב אותי, אני לא צריך אף אחד. אוקיי? אבל הם מאוד זקוקים לנו, מאוד. כי זה גיל שבו הם מתנתקים באופן סופי מחבל הטבור הפסיכולוגי להורים. אני לא אתה. אבל מי אני? הוא שואל את עצמו. יש לו 4 שנים של חיתות פנימי, ורוב מה שהם רואים הם לא אוהבים גם, כי הם בוסר. ולכן הניתוק הזה הפסיכולוגי מההורים, תחשוב על זה רגע, יוצר תחושת בדידות נורא גדולה. ולכן הם מרגישים נורא לבד, הם מרגישים לא מובנים, ולכן מי שמאוד חשוב זה קבוצת השווים, זה בני הגיל. אז באמת בית ספר יכול לעשות פה המון דברים, חייבים להיות יצירתיים. גמרתי איזו הרצאה מדהימה, הייתי בקריית אתא השבוע, גמרתי איזו הרצאה, ויוצאת איזו מורה, היא הבינה קצת, אני תמיד כמעט בכל הרצאה, ואני גם רצה היום חזק עם הנושא של מסכים, צריכים להבין מה קורה שם, ולתת אופציות. אז דרך אגב, אז היא עשתה סקר בין ילדים בבית ספר יסודי, ושאלה אותם, שאלה סגורה אבל מהממת, שאלה אותם, מה לדעתכם, האם לדעתכם ההורים שלכם, ילדים בבית ספר יסודי, בעד או נגד טלפונים, בעד או נגד דיגיטל? מה אתה חושב לנו לה 75% מהילדים?
נגד.
נכון, עכשיו אנחנו לא נגד דיגיטל. תראה מה קורה כשאין לנו ווייז. אתה יודע שאני הייתי בחיפה, היו לי 2 פגישות, הגעתי לאחת, לא הגעתי לפגישה השנייה, לא מצאתי, חזרתי הביתה אחרי 1.5 שעות. זאת אומרת, איפה אנחנו היום בלי הדיגיטל?
עבודים.
נכון? ועכשיו, אז הילדים כבר בתוכו, אנחנו לא נגד. אנחנו צריכים ללמד אותם לנהל את הצריכה באופן נכון. אנחנו רוצים שהבן 16 יבין מה קורה לו בגוף ולמה קשה לו. וכשהוא יבין את זה, יכול להיות שהוא ימצא לבד את ההבנה ואת השעות שבהם הוא, או את הרגעים שבהם הוא יניח את הטלפון בצד. אם הוא יבין שהוא הולך לישון אחרי שהוא ראה 10 דקות, 20 דקות, 3 שעות, 6 שעות טלפון לפני השינה, אם הוא יבין את החיבור בין לראות טלפון עד הרגע שאתה נרדם לבין לקום בבוקר לא מרוכז ולא להצליח במבחן, אם הוא יבין את הקישור הביולוגי של זה, אולי הוא יניח את הטלפון שעה לפני שהוא הולך לישון, שזה מה שצריך. שהוא יראה סרט בטלוויזיה, אבל לא במסכים הקטנים. עכשיו זה צריך ללמד אותם, וצריך להבין את זה, צריך לדעת את זה, ולכן אני חושבת שאחד, אז המורה אמרה לי, התחלתי לספר, יצאתי מההרצאה, ובאה המורה והיא אומרת, כן, תקשיבי, זה נורא בעיה בכיתה. אמרתי לה, מה הבעיה בכיתה? צריכה להיות מדיניות ששמים את הטלפון באיזשהו מקום בכניסה על הכיתה. היא אומרת, לא, זה בעיה, פעם ילד אחד, ילד יניח וזה נפל ונשבר והמורה טבעה אותנו. אז אמרתי לה, נו באמת, זה תירוץ. אז שבית ספר יקנה במרוכז סלסילה, תרפדו אותה, וכל הטלפונים יהיו בפנים. לא, נו באמת, בואו נהיה יצירתיים, בואו נבין מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים, כי כשהטלפון אצלם בתיק, הם לא מסוגלים להיות מרוכזים בשיעור. הם לא מסוגלים, זה הקטע הזה של הציפייה והפומו, fear of missing out. מה היה שם? איזה הודעות קיבלתי? מה קרה? זה לא מאפשר להם ללמוד. עכשיו, ההבנה של זה יותר ויותר, צריכה להבין אחד כמה קשה להם, שתיים, איך אנחנו פה לעזור, ומכיוון שהוא בן 16, תתחיל לעבוד על אני רוצה אותך, אני צריך אותך, בוא לנסוע איתי לסבתא, נשמח אותה, בוא נלך, אני הולך להתנדב לאיזשהו מקום, בוא איתי, לא, אבל אני לא רואה אותך, אתה מבין? בהתחלה הוא לא יבוא, אבל אם אתה מתעקש, הם לא רוצים לזרוק אותנו לפח, למרות שלפעמים יש הרגשה שהם כפויי טובה, ולפעמים יש הרגשה שכל מה שהם רוצים זה שנשים על השולחן את המפתחות של האוטו ואת הכרטיס אשראי ונתעייד. אבל עדיין בעומק הם זקוקים לנו.
נכון.
ולכן אנחנו צריכים לייצר נוכחות. לבלוע את הרוק, לייצר נוכחות, לא להרוס את היחסים במשך 4 שנים האלה, להיות איפה, לדעת איפה אני תקיפה, איפה אני שומרת על כבודי, איפה אני נעלבת ולכן לא מתוקה ולא מפנקת, איך אני מבטרת, על מה אני מתעלמת, והטלפון, כן, הוא פה, הוא חזק מאוד. זאת אומרת, תכניס את עצמך פנימה, תהיה נוכח יותר, תתעקש. נשמע לך, יש לך כמה דברים?
כן, כן, כן.
מהמם.
תודה רבה.
בבקשה, ותתקשר אלינו עוד חודש אפילו, כי גם עכשיו פסח וחופש, והם יהיו יותר. דבר פה עם המפיקים שלי, נראה אם יש שינוי.
אוקיי, תודה רבה.
תודה גם לך, חג שמח, תודה רבה, שבת שלום, ותודה על ההזדמנות להציף את זה.
תודה.
אוקיי, בבקשה. עוד שיחה או שאני יוצאת? שלום, יש שיחה. אלן.
היי.
אלן.
היי, נעים מאוד, מעניינים.
אלן, מעניינים, אלן. טוב.
אני, האמת שהשאלה שלי די מתקשרת לשאלה הקודמת, רק שאצלי ילדים הם בני 10 ו-8, יותר קטנים. אבל עדיין אני מוצאת אותם יותר נשאבים לטלפון. זאת אומרת, הבת שלי בת 10 קמה בבוקר, לוקחת טלפון ותשאבת במיטה.
אל תסכימי. ואני אגיד לך למה. הקצוות של היום הם הכי בעייתיים, והם הכי, ברגע שהיא רואה טלפון 10 דקות, היא מוצפת, והיא מגיעה לבית ספר לא מרוכזת. השעה הראשונה הלכה פרש. עד שכל רמות הקורטיזול, והבעיקר הקורטיזול, יורדים, זה לוקח הרבה זמן. אוקסיטוצין לצערי נעלם הרבה יותר מהר, קורטיזול נעלם הרבה יותר לאט. עכשיו, תראי, בגילאים האלה, 8 וגם 10, עדיין לך יש מקום מאוד משמעותי כמי שמארגנת את סדר היום. ולבוא ולהחליט ולהגיד לילדים, תקשיבו בנות, אני קראתי, אני למדתי, אני הבנתי, לא יותר משעתיים ביום. בואי נגיד, קראת, הבנת, נכנסת, ראית, החכמת, לא יותר משעתיים ביום. את גם, תוך כדי זה גם תביני מתי השעתיים האלה. לא שעה לפני השינה, ואני חוזרת ואומרת שוב, טלוויזיה כן. כל דבר שהוא במרחק של מעל מטר, שים את היד ככה ותרחיקי אותה. אז טלוויזיה אפשר לראות, טלפון אנחנו לא מחזיקים במרחק מטר, טלפון אנחנו מחזיקים 20 סנטימטר מהפנים. וברגע שזה, אני כבר לא מדברת על האור הכחול, ואת זה כולם כבר שמעו, אני מדברת על הביולוגיה. אין מה לעשות, תקשיבו, גם טראומה, עברנו פה 50 שנה, זה ביולוגיה. זה מוח שקולט את בסכנה, מפריש את ההורמון של הדחק, את הקורטיזול, את המתח, שמפריש אדרנלין, כדי שנוכל לפעול, זה מערכת, זה מערכת עצבית, שנקראת סימפתטית. אנחנו ביולוגיה, יקיריי. בתוך הביולוגיה האלה נכנסת פסיכולוגיה. עכשיו, דווקא בילדים הצעירים, כל הרעיון הזה של גבול עדיין קיים. גבול זה אומר, אני אקח. גבול זה אומר, מתוקונת, אני שמתי לך את הטלפון לשעתיים ביום ולא יותר. עכשיו בואי נחשוב, מתי עם השעתיים האלה? תראי, אם את נותנת לה בבוקר ואת מבינה, ואת יודעת, ואת אומרת, די, אני לא יכולה, יש לי עוד שלושה ילדים קטנים, אני את זה, אני בלחץ, אין לי, אני אטפל בבוקר שלב האחרון. אני אומרת לך, בסדר. את ערה לזה, את ערה למצב, את יודעת שהילדה הולכת לבית ספר קצת לא מרוכזת, השעה הראשונה לא תהיה, בסדר, את מבינה את זה. תגיע לזה עוד חודשיים, שלושה. אוקיי. אבל, אבל, השאר אני רוצה שתביני, ולכן את אומרת לה, והטלפון מה מי יסגר. עכשיו, לפני שהוא נסגר, אני רוצה שתביני, יש כל מיני אפליקציות, אני משום מה זוכרת רק את פיימילי לינק, אבל זה לא לעקוב אחרי הילד, חייבים להבין. זה למנן את הדבר הזה. זה יחד עם הילד, לייצר, לנהל את הצריכה בטלפון, את הצריכה הדיגיטלית. עם הילדים, בואו נלמד אותם. איזה תוכנית אני כן רואה לפני שהולכים לישון, איזה תוכנית מפחידה, מרגשת, מפציצה אותי, אבל אני הולכת לישון כולי נרגשת, מה שפוגע בשינה אחר כך, כי אין מלטונין, הנה לה, חזרתי להורמונים, מה לעשות, מה לעשות? חבר'ה, קחו את זה לעצמכם כהורים. אם אתם הולכים לישון בטלפון, ורק 10 דקות לפני השינה, כך עשיתם את הפעולה הזאת עם היד, טיק טיק טיק, הגלישה הזאת, השינה שלכם תהיה שינה גרועה. ביולוגית. עכשיו, אבל אני אחזור רגע לילדים 8 ו-10. זה צריך לבוא לא מכעס, מהבנה, בתקיפות אדיבה. אני מבינה מה זה עושה, אני מבינה שזה חשוב. תראו, איפה יש דילמה? למשל, נגיד בגיל 10 או 11, וזה מגיע אליי וליועצות שלי לקליניקה המון. גם אם באים עם ילד, עם ילד עם גמילה, זה יגיע בסוף לטלפון. אם באים עם ילד עם חוגים, זה יגיע בסוף לטלפון. אם באים עם חוצפה, זה יגיע לטלפון. זה שם היום. ושוב, אנחנו לא נגד. אנחנו בעד לדעת, כמו שאת יודעת היום, שאת לא תשלחי אותה לבית ספר, אחרי שהיא שתתה כוס שוקו ואכלה סופגניה. נכון או לא? במיוחד אם לילדה יש הפרעת קשב, את יודעת מה סוכרים עושה לה. עכשיו, זה לא משהו שידענו אותו לפני 40 שנה. זה משהו שידענו אותו ב-1994. זה ידע אחר, חדש, צריך לרכוש אותו. צריך להבין אותו. והוא יאפשר לך להיות תקיפה, באדיבות, כלפי הבת שלך. וללמד אותה. לנהל את זה, לצרוך את זה. עכשיו זה יפגוש בהתחלה את הסביעות הרצון שלה, והתחלתי להגיד, הנה ממש דילמה שעשינו על זה סשן, היועצות שלי. בת 11, שבערב, בין 7 ל-9 כזה, בחופש גם שעות יותר מאוחרות, זה הזמן שכל החברות משחקות רולברוקס, רולברוקס. וואי, מתברבל לי, לא חשוב.
רולבלוקס.
בדיוק, רולבלוקס, אוקיי? עכשיו, ופתאום האמא הבינה את המשמעות של זה בלפני השינה. את הפגיעה בשינה, את הפגיעה בהתפתחות של הגוף והמוח, כי השינה לא תקינה, את הקימה עם עייפות ועם חוסר ריכוז, כי השינה לא הייתה שינה טובה. גם אם היא ישנה 10 שעות, השינה הייתה שינה לא טובה. ופתאום מבינים את כל הדברים האלה, ואז רוצים להעביר את זה לילדה. עכשיו, למה יש דילמה? כי יש לי פה שני ערכים, ושניהם לטובת הילדה. אחד, טובת הילדה, שהיא, אם היא הולכת לישון ב-10, שהיא מ-9 לא תהיה בטלפונים. כל המסכים הקטנים, כן, גם טאבלט וכאלה. מאידך, אם אני אמנע את זה ממנה, גם אם אני אסביר לה, היא תגיד, אבל אמא, כל החברות שלי, ואז הם ידחו אותי, ואז אני לא יודע על מה מדברות. ואז את אומרת, אז רגע, וזה גם כן ערך של טובת הילדה, מה, אני נתק אותה מהחברות שלה? זאת הדילמה היום. ולכן אחד מהערכים צריך להיות פה יותר חזק. ואני אומרת לך, זה צריך להיות המסכים. כי זה לא נכון, נכון היא חשה את זה. ונכון היא תצטרך לבוא לבית ספר, ולמחרת יגידו לה, היי, מה, אמא שאנחנו נתנה לך, תני לה לגיטימציה להגיד, ההורים שלי רעים, רעים, הם לא מתחשבים בי, הם לא נותנים לי, אוף עליהם, אני אהיה גדולה, אני... שתגידי מה שהיא רוצה. אבל שלא תהיה במסכים שעה לפני השנה. בגיל הזה. ילדים קטנים זה שעתיים. את מבינה עכשיו, בגילאים של הילדים שלך, אתי, זה לשים את הגבול, ואני חוזרת ואומרת שוב, גבול, זה היכולת שלי לאכוף את הרצון שלי, או את ההחלטה שלי, או את העשייה שלי, היכולת שלי לאכוף את זה על הילד. הילד הקטן אומר, אני לא בא, ואני מרימה אותו לידיים ולוקחת אותו, הגבלתי אותו. הילדה שלי אומרת לי, אני רוצה לבוא, בבקשה, 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 ואני אומרת לה, לא, אני לא לוקחת אותך, זה רק למבוגרים, ולא לקחתי אותה, הגבלתי אותה. את מבינה, אתי? גבול, את איתי? כן. אתי?
כן,
כן, אוקיי. גבול, שוב, זה מה אני עושה, האקט הזה שמגביל את הילדה. שמתי שם תוכנה שסוגרת לה את הטלפון בשמונה וחצי בערב. ולהתכונן לדרמות אמיתיות, אמיתיות. ורק אם את תהיי בטוחה בעצמך, שאת עושה את הדבר הנכון למען הילדה, ואת יודעת שהילדה תשלם על זה מחיר קטן של כמה ימים וזה יעבור. את יודעת את זה. רק אז את תהיה מסוגלת להתמיד. וזה אחד הקשיים הכי גדולים של ההורים היום. המקום הזה, המוזניים האלה, ששני הדברים בחשיבה של ההורה היא טובת הילדה, ואני לא מצליחה לעמוד לא בזה ולא בזה, או אני מרשה לה אחד אז מאבדת את הערך השני, אבל הערך השני עדיין נורא חשוב לי, וההורים בדילמה, ושם אנחנו מגיעות למריבות ולצעקות עם הילדים בסוף, ולכוחניות. כן, אתי. זה לא לתת, זה להחליט עם הילדה מתי, היא בת 10, ואם היא תגיד שרוצה בערב להגיד לה לזה אני לא מסכימה, ואני אסביר לך גם למה, זאת האחריות שלי, וזאת סמכות הורית. בסיכומו של דבר, כל ה... כמעט כל מה שאני אומרת ב-13 שנים שאני פה ברדיו איתכם, ובלימודים שלי, בלימודים שלי במכללת לוינסקי, בלימודים שלי בזום, בהרצאות שלי, כל מה שאני עושה, זה בעצם... מחזקת אתכם, רוצה לעשות אתכם הורים סמכותיים. הורה סמכותי זה הורה שאפשר לסמוך עליו. זה הורה שגם אם אני כועס עליו, אני מבין בעומק בעומק שכנראה הוא רוצה טובתי, הוא מעצבן, הוא מעצבן ההורה הזה, אוף עליך. אבל זהו, זה ככה, זה אמא שלי אמרה, אוף, האמא הזאת. ועוד 10 שנים הם יגידו לך תודה, ואנחנו יודעים את זה. זה דילמה רצינית. אבל את, בגילאים של הילדים שלך, היכולת שלך להגביל, היא עדיין הרבה יותר חזקה. עם הבת 8, או בבן 8, בוודאי. זה לבוא ולהגיד לו, פיצקי, אתה יודע, הנה הטלפון, אני עוד 20 דקות, אני שמה את השעון של התנור, או את קונה שעון כזה שמצלצל, מה שאני שמה במטבח, כי אני כבר התחלתי לשכוח דברים ולשרוף אותם, אז אני שמה שיצלצל לי. אז את שמה את זה ואת אומרת, עוד רבע שעה זה יצלצל, ואז תדעי שחמש דקות אחרי זה נבוא לקחת הטלפון. ואז זה מצלצל, ואז את אומרת לה, פיצקי חמש דקות, אז אל תלכי למשהו אחר. ואז אחרי חמש דקות אני באה ואני אומרת לה, תתני לי מתוקה. כי אם את לא נותנת לי, אני אקח. לא בכעס. ואת לוקחת. או את עומדת ליד ומחכה שהסרט ייגמר, היוטיוב שהיא רואה, רגע, רגע, ואז את לוקחת. או למשל, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל בכל אפליקציה שיש לילדים בטלפון, או יש לך בטלפון, החל מיוטיוב וכלה בנטפליקס, יש כפתור קטן שבכוונה מחביאים אותו מאיתנו. שאם את מפעילה אותו, הוא לא גורם לסרטון הבא לבוא. נגמר סרטון, נגמר. כי מה קורה בכל המקומות אחרים? נגמר סרטון עולה הסרטון הבא. מה נטפליקס אומר? נגמר הפרק, עוד 4 שניות, 3, 2, 1, עולה הפרק הבא. את חושבת שאני כמה? אני נשארת לפרק הבא. גם עלינו זה עובד. אז על ילדים? על אחת כמה וכמה. זה ידע שצריך להבין, צריך לרכוש. ואז הילד, בן 8, רואה סרטון יוטיוב, ולא קופץ לו הסרטון הבא. אתי, את איתי?
כן, כן, כמובן.
שמי, זה... אבל באמת, באמת, הדילמה היא, בכל אחת מהצמתים האלה, איפה אני בטוחה שזו טובת הילדה ואני צודקת, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה בתקיפות ולא בתוקפנות, ואני אעשה את זה באסרטיביות, ואין לי מה לכעוס עליהם שהם לא יכולים לתת לי את הטלפון, כי גם אני מתקשה לשים את הטלפון בצד. בזמן האחרון אני משאירה את הטלפון, למשל, יש לי משרד קטן כשאני עובדת מהבית, אני משאירה שם את הטלפון כשאני הולכת למטבח לאכול, או אני משאירה את הטלפון שם כשאני לא יודעת מה, לא יודעת, אוקיי, הולכת, לא יודעת, עושה משהו אחר. עכשיו בעלי מתוק, יודע שכל היום מחפשים אותי, אז הוא הולך ומביא לי את הטלפון. אני מנתק אותו בכוונה, כי אם אני אקח אותו איתי, העיניים שלי יהיו בטלפון, אני יודעת את זה. אני יודעת את זה. אתמול בדיוק, אתמול גמרתי איזושהי השתלמות מדהימה, שהעברתי את כל התלמידות שלי על ליווי משפחה בזמן משבר. משבר לחץ וטראומה, וכן, גם אני לומדת כל הזמן, אז אמרה המורה, מה שהיא לפעמים עושה, היא, אופס, שכחתי, היא שוכחת את הטלפון באוטו, ואז תרדו אחרי שעה ותיקחו אותו, כי תחשבי רק רגע על זה, שהטלפון מונח לידינו, ואנחנו מדברות עם הקטנה, ואפילו עושות לה שיעורים, יושבות איתה לעשות שיעורים, סתם, נגיד, או מדברות, ואז יש פיפ פיפ, לא יודעת מה את עושה, לבן שלי יש צפרדע, קווק קווק, לכל אחד יש כזה, לי יש כזה קטן, טנק, שבכוונה, כמה שבכוונה אני שומעת אותו, מעולה, מעולה, אין לי בעיות שמיעה. ואז עושה לי טנק כזה, ואנחנו ממשיכים לדבר עם הילדה, והעיניים שלו, העיניים שלה הולכות למטה, ימינה, מה קפץ? מה קפץ? רגע, משהו ביוטיוב, שנייה, בבי-בי-סי, רגע, דקה, דקה. את רק לוחצת על זה, ואת בינתיים אומרת לילדה, כן, מאמי, לא, לא, אני מקשיבה, אני מקשיבה. ואת רק לוחצת על זה, ואז את אומרת, וואו, טורנדו באונלולו, וואו, 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 אלוהים, מה היה שמה? דקה, דקה, שנייה, ואת מנסה לדבר עם הילדה, ואת אומרת, רגע, שנייה, מאמי, הנה, אבוד, אבוד לנו, את מי מעניין טורנדו באונלולו? הבנתם? אתי, בקיצור, בגיל של הילדים שלך, את עדיין גבול, לעשות סדר, מתי, כמה, באיזה תנאים, ואת שאר הזמן למלא להם, למלא להם. אני מהדור של הילדים שלה, כשהם היו קטנים, עוד לא היו טלפונים, הייתי משחקת איתם. אני רואה עוד הרבה אמהות משחקות, מתעקשות. אוי, אני אספר לך ואני אסיים את השיחה. יום אחד אני פוגשת אחד מהנכדים שלי, הוא היה אז בן 8 נגיד. 9, משהו כזה. ואני אומרת לו, מדברים על עבדה, ואני גם יודעת לדבר עם ילדים, אני שואלת המון שאלות, לא נותנת להם, כי הם עונים לקונית, אבל אני לא בורחת מזה. אז אני אומרת, תגיד, מאמי, אתה עוד משחק? משחקי קופסה? אז הוא אומר לי, כן, כי הייתי איתו ברולברוקס וכל הדברים האלה. אז הוא אומר לי, כן, כשאימא מכריחה אותי, שימי לב, עכשיו, מה זה אימא מכריחה אותי? לבוא לשחק. אני פה, מה אתה בוחר? אבל זה עובד מתי כשאתה הורי סמכותי, כשבנית את זה קודם. בקיצור, הוא אומר שאמא מכריחה אותי. אמרתי לו, וואלה, ואז אתם יושבים ומשחקים כמה זמן, תביא לי גם באים חברים שלו, הם משחקים ביחד ברולברוקס, אחד ליד השני, ואז היא אומרת, ילדים את טלפון בצד, שניהם, היא לוקחת להם את הטלפון, הם מגישים לה, והם פותחים משחקי קופסה. ואז אני אומרת לו, וכמה זמן אתם משחקים? 5 דקות, 10 דקות, הוא אומר, לא, מה, לפעמים גם שעה. אני אומרת לו, ואתה נהנה? אז הוא אומר לי, כן, מאוד. שמי, את מבינה? אז התחושה של הילד זה שאימא מכריחה אותי. כשאני הייתי מסדר את החדר, והייתי בת 6, ואם היו שואלים אותי למה את מסדר את החדר, הייתי אומרת, אני מפחדת מאימא שלי. עכשיו, ממה פחדתי? לא הרימו על היד בחיים. בחיים הוריי לא הרימו על היד. פחדתי שהיא תיקח את כל מה שאני לא מסדרת, ותיתן לאנשים עניים, כי ידעתי שהיא עושה את מה שהיא אומרת. מבינה את הקטע?
כן.
לא לוותר על זה, אתי, זה התפקיד שלנו. אז אני אסיים. אני מקווה שעזרתי, נתתי לך רעיונות. בבקשה.
יש לי, יש לי שלום בית, תודה.
יופי, כל טוב, שבת שלום. מה? ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תשארו איתנו, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, ושלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. תכף אני חוזרת. אני רוצה לקרוא לכם שאלה שהגיעה שהגיעה כתובה. היי מיכל, איך עוזרים לילד בן 9 להפסיק לקסוס ציפורניים? וזה במיוחד לפני השינה. לקסוס כנראה, הוא קוסס ציפורניים. תראו, הקסיסת ציפורניים, תקשיבו רגע מה אני עושה. הדבר הזה עם העת, מה עוד יש לנו? כל מיני, הילדים שנוגסים, נוגסים את החוצה שלהם, נוגסים את החפתים שלהם, נוגסים את הרוחסן שלהם, כל הדברים האלה הם משחררי לחץ. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, ילדים עוברים דברים נורא קשים בחיים שלהם. לנו זה נראה, מה, מי? ילדים עוברים דברים מאוד קשים בחיים שלהם. מעליבים אותם, בורח להם פיפי, אמרו לה טיפשה, אמרו לו שמן, ההורים שלהם רבו, אח שלהם חולה, סבתא שלהם לא באה, עברו דירה, לא באמת. מה שנראה לנו, מה, אין לה, הוא לא מבין את האיום על איראן, הוא לא צריך. חיים שלהם מאוד קשים, ויש הרבה מצבים שמעלים את רמת הלחץ אצל הילדים, ממש. קסיסת ציפורניים בדרך כלל זה נרכש. זאת אומרת, יש מישהו בבית, כנראה אמא או אבא, שקוסס ציפורניים. זה, איכשהו זה נלמד. ומה שכן צריך להבין, זה כמו מציצת אצבע דרך אגב, שהיא לא מודעת. זאת אומרת, צריכים להבין שהאצבעות שלו נכנסות לפה, והוא מתחיל לקסוס את הציפורניים בלי שהוא שם לב. לכן, כעסים וכל מיני דברים כאלה לא עוזרים. עכשיו, אני יודעת מניסיון שאפשר לשים מראה, אבל הילדים האלה בסוף קוצצים את הציפורניים שלהם, והם מתרגלים לטעם של המרה. שזה כזה כמו לק, אבל מר, הם מתרגלים, הם אוכלים את זה, כי זה חזק מהם. אפשר לעשות על כל אצבע, לשים משחה ולשים פלסטר קטן, זה עבודה. אבל לשים, ואז העשר האצבעות שלהם סגורות. אפשר לבוא ולהגיד לו, מאמי אני מפחדת כי עוד מעט אתה ואתה פותע את עצמך, והרבה יש ילדים שכבר יש להם שם פצעים ובאמת הם מגיעים לבשר, עושים לעצמם נזקים, ואז כל פעם שאתה תהיה אני ארחיק לך את הידיים. עכשיו, אם הוא עושה את זה במיוחד לפני השינה, תגידו לו שכדי לעזור לו, ואתם יודעים שהוא לא עושה את זה בכוונה, ואתם יודעים שהוא לא שם לב אפילו, אז כדי לעזור לו, עד שהוא ירדם, אתם יושבים לידו, ואם אתם רואים שהידיים שלו בפה, אתם לוקחים, אתם מרחיקים אותם מהפה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד 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 חשוב. אם אתם לוקחים ממנו את הדבר הזה שמרגיע אותו, חייבים לתת לו תחליף. חייבים. מבחינתי זה יכול להיות כדור כזה שעושים אותו בידיים והוא כבד שמעוך כזה. בני, איך קוראים לדבר הזה? סליים? יש, כמו סליים. סליים במיטה זה איכס, אבל הדברים מרגמיש זה נקרא. הוא צריך להתעסק, הוא צריך לפרוק את המתח שיש לו שם. ילדים אחרים זה יכול להיות בובה עם שערות שהוא מלטף או שהוא חש את השערות. יש ילדים שמעבירים את זה על הלחי שלהם. חייבים לדעת שאם אני מונעת ממנו לקסוס ציפורניים, אני צריכה לתת לו תחליף. אוקיי? לפעמים זה נשכן. כמו שיש לילדים קטנים שיוצאים להם שיניים, שהוא מחזיק את זה, והוא יעשה עם זה, והוא ילעס את זה, אבל לא את הציפורניים שלו. זה מה שעולה בדעתי כרגע. והנה אתם שומעים את המוזיקה וטעמה השעה הראשונה שלנו. תמשיכו להתקשר אלינו אל 0552-103-103, ושילחו לאייל ולמאירה הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. תשארו כאן, כי אחרי החדשות והפרסומות, אני חוזרת.
ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
103 FM, כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי בין 10 ל-12, והנה אני בשעה השנייה שלנו. עורכים ומפיקים מאיר הפרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש, שני רומנו ואיתי ניקסון, ומי שאחראי על השידור ומעביר לי את זמני בנעימים בהפסקות, זה בני שאולסקי. הטלפון שלנו 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אני רוצה רגע להוסיף משהו קטן, דיברנו על מסכים בשעה הקודמת, ונזכרתי שאלעד זוהר, אלעד זוהר הוא מראיין, הוא איש טלוויזיה, הוא בתוכנית הבוקר של רשת, כבר לפני כמה שנים הוציא ספר, תראו כמה שנים, ספר ילדים שנקרא עץ הפלאים של לוני, וזה היה בנושא ההפחתה של שימוש בסלולר במשפחה. תראו כמה שנים, כשזה עוד לא היה כל כך, אתם יודעים, כמו היום. ואת הספר הזה, זה מותק של ספר, אני זוכרת שאז דיברתי עליו ונתתי לו ככה מקום ברשתות שלי, ואת הספר הזה אפשר עוד למצוא באתר של הוצאת שיטות שיניוד תת, אוקיי? זהו, אז חבר'ה, הנה לכם גם ספר, וגם אני, אפרופו, יש לי 7 ספרי ילדים שאני כותבת אותם יחד עם אופרה שפר ברוש, סליחה, והספר שלנו כבר גם כן, קטענו אותו לפני כמה שנים, עוד מסך אחד ודי, אז זהו. יש חומרים על הדברים האלה, כשבסוף בסיכומו של דבר, השורה האחרונה שלהם, זה אנחנו, אמא ואבא, במיוחד שהילדים הם צעירים, במיוחד שאנחנו עכשיו מלמדים אותם צריכה נכונה וניהול נכון של כל הנושא של הדיגיטל, אנחנו בעצם צריכים לדעת איך אנחנו מעבירים את המסר, ואיך אנחנו שמים גבולות, ולא באופן תוקפני ורע וכזה, אלא, עם הסבר ובתקיפות. ונעבור לנושאים אחרים לגמרי, ויש לי כבר מאזין. שלום.
שלום,
איתה. מאזינה, שלום וברכה, אלן.
נעים מאוד, מדברת שאני. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני ובעלי ממש, זה הגילטי פלז'ר שלנו כל שישי בבוקר, להקשיב לתוכנית של אחרי הסידורים של הבוקר.
אוח, נהדר, איזה יופי, כיף, תודה.
ממש ממש כיף.
תודה.
ועכשיו זכינו, לא יודעת אם זכינו, אבל לשאול אותך שאלה.
יאללה, שאלי.
יש לי בת 5, שהיא בהגדרה שלה ילדה מאוד מאוד טובה. כלומר, כאילו כל פעם כל מי שרואה אותה אומר, וואי, איזה מקסימה היא, ואיך היא מתנהגת יפה, וכל כך מנומסת, וטובה, ורגישה, והכל. אבל בזמן האחרון אנחנו מרגישים שזה כאילו קצת מקצין, ונהיה כבר אולי לרעתה. אני אתן דוגמה, זה נגיד מתבטא בזה שהיא יכולה לשחק בגן באיזשהו משהו, וכאילו פתאום איזשהו ילד מציע לשחק משחק אחר, או משהו שלא, הגננת לא הגבירה שזה מה שאמורים לשחק באותו רגע, והיא תמיד תלך ותשאל את הגננת האם מותר לעשות את זה, וגם בבית, אם היא רוצה לעשות משהו אחר ממה שאנחנו אמרנו לה, אז היא תמיד תבוא ותשאל. עכשיו, אנחנו מרגישים שזה יכול באיזשהו מקום קצת לעצור את הצמיחה ואת הסקרנות שלה, ואת היצר לגלות.
זאת אומרת, מאוד חשוב לה לעמוד בטלה, מאוד חשוב לה לעשות בעיקר מה שדמויות הסמכות אומרות, ולכן אם יש איזה משהו שחורג היא רוצה לברר רשות, היא לא רוצה לפרוץ את הגבולות, היא לא רוצה לפרוץ את הגבולות.
עכשיו אנחנו תמיד בתור הורים מאוד כאילו אמרנו איזה ילדה טובה היא ושמה שהיא, כאילו איזה טוב שהיא ממושמת, עכשיו אני חושב שאולי בגלל הדיבור שלנו שתמיד מעלל את זה, זה גורם לה כאילו עוד יותר להתנהג בצורה הזאת.
נכון, נכון, נכון. לכן, לצד הדיבור המהלל ומאדיר את זה שהיא טובה, את זה שנורא נעים איתה, לצד זה תתחילו להכניס עוד דברים. עכשיו, אני אגיד לך איך, ואני אגיד לך מה, ולעשות את זה כבדרך אגב, לא יותר מדי, סיפור ביום. סיפור ביום. למשל, וזה מתחיל לא אליה, יושבים כולנו לשולחן ואוכלים, ואת מספרת לבעלך משהו כמו, אתה יודע, הוא אמר לי היום, לא יודעת מה, אתה יודע, אתה זוכר שנסעתי שלשום, הייתי צריכה לנסוע לזה והזה והזה, והווייז אמר לי, תיסי ככה וככה. ואז אמרתי, רגע, אמנם הווייז אומר, אבל אני יודעת דרך אחרת. אני אעשה את זה כמו שאני רוצה. לא תמיד אני חייבת לעשות מה שהוא אומר לי. זה הכל. זה הכל. את לא מפתחת את זה, את לא מדברת על זה, את לא מרחיבה את זה, אחד. לסיפור אחר אחרי זה, למשל, הילדה חוזרת ואת כן, ואת אומרת לה, את יודעת? סיפרה לי מיכל הגננת, שהיום שיחקת נורא יפה, ושיחקתם מאוד יפה, אתם כל הכיתה, כל הילדים, עם ה... לא יודעת מה, עם הקוביות, ואז יאלי הציע לך לרוץ לחצר, והלכת לבקש רשות ממיכל. תגידי, את חושבת שצמי צריך לבקש רשות ממיכל, כי הרי החצר פתוחה. אם מתחשק לך, את יכולה לעשות מה שמתחשק לך באותו רגע. אפילו אם לא אמרו לך שאת זה בדיוק אפשר לעשות. ככה, תחשבי על זה. וגמרנו לדבר על הנושא. שני, את מבינה מה אני עושה פה? אני זורעת זרעים קטנים. בלי לפתח אותם, בלי לשים עליהם דגש, בלי להגזים. אני זורעת זרעים של חוצפה, של חשיבה עצמאית, של לעשות אחרת ממה שנאמר לי, או אפילו ממה שחשבתי. אפשר אפילו לספר איזשהו סיפור ילדים שיש שם מישהו נועז, שאסור היה ללכת ופה ופה, אבל היה לו נורא חשוב, תמציא סיפור, היה לו נורא חשוב להביא את התרופה לאחותו, והוא ירד מהשביל הראשי, הוא לא הלך בדרך שכולם הלכו, כי הוא ידע שיש קיצור, והוא הלך בקיצור הזה, והוא אמר לעצמו, אפילו שאני עושה מה שאחרים אמרו לי, לא, זה חשוב, אני רוצה להגיע מהר, אני אגיע לבית מרקחת, אני אקנה את התרופה, אני אחזיר לאחותי, והוא יספיק לחזור בזמן, ואפילו שהוא לא יקשיב לאחרים, דווקא בגלל זה, הוא הגיע בזמן, הוא נתן לאחותו את התרופה והיא החלימה. עכשיו, לא לעשות את זה בבת אחת, לא להגזים, לעשות את זה מושכל, לעשות את זה נבון, רק זה יעבוד, כי לבוא לילדה ולהתחיל לבוא ולהגיד לה, אבל מיכל היא לא היית צריכה לשאול אותה, אבל למה כל דבר את שואלת, אבל למה את לא, זה רק יעשה בתוכה סמתוכה, כי עוד אין לה את האופציה הזאת, ואז עלול להיווצר שם איזשהו סוג של לחץ, כאילו דחייה ומשיכה, כמו אמא שלי מצפה ממני למשהו, או אולי יכולתי לעשות משהו, אבל אני לא יכולה לעשות אותו בעצם, לא מסוגלת לעשות אותו. אני לא רוצה להביא אותה לשם.
אני יכולה להגיד לה, כי אתמול, כאילו, כל הטריגר לשאלות שלנו נבוא מזה שאתמול הייתה אספת הורים בגן, ואז הגננת בעצם הציפה שני נושאים, גם את העניין הזה של האובר משמעת, וגם עניין של רגישות, שתכף אני אשאל אותך גם על זה, אבל...
אז באובר, אז אפשר, 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 אז את יכולה להגיד לה, את יודעת שהיינו באספת הורים? הגננת אמרה לנו... ותני לה שתי דוגמאות, שאת ככה ואת ככה ואת ככה וככה, זאת אומרת שבעצם את כל הזמן מבקשת רשות, ואני רוצה להגיד לך שאת לא צריכה. מתי מבקשים? בואי תחשבי.
חשבתי אולי גם להגיד לה, רומי, את חושבת ש... כי נגיד שהיא באה ושאלת אישה, אז נגיד לה, מה את חושבת שהייתי אומרת לך?
כן, אבל רגע.
את חושבת היא מרשה או לא?
נכון, אבל רגע. קודם כל, בואי תני לזה התייחסות, שגם, לדעתי, גם תורידי את זה מהלב, וזה גם לילדה. את יודעת, ואמרה לי הגננת, שאת כל הזמן, את באה ואת מבקשת רשות, ואת יודעת, למה היא אמרה את זה? כי היא בעצמה חושבת שלא צריך. את לא צריכה לבקש רשות כל הזמן מתוקה. יש לך רצון שהוא שלך, שהוא חופשי. הרצון של רומי נקרא לו. ואם הרצון של רומי הוא באותו רגע ללכת עם חבר או לא לעשות משהו, הרצון של רומי, אני רוצה שהוא ינצח לפעמים, לא צריך לבוא ולבקש את רשותי מכל דבר. לפעמים כן, אבל הרבה פעמים לא. אז אמרת את זה, או את רשותה של הגננת, אז אמרת, הצפת. אז היא תחשוב, או אולי זה עוד לא מתחבר לה לשום דבר, אבל דבר ועוד דבר ועוד דבר. עכשיו, תכף נדבר על הרגישות. את יכולה להגיד לה, גם בבית, היא למשל, באה איזה משהו ובאה והיא אומרת, אמא את מרשה לי? אז תסתכלי עליה ותגידי לה, את יודעת, אני רוצה שהרצון של רומי יהיה פה חזק. בואי נחשוב, מה זה הרצון של רומי? בא לך עכשיו להחליף משחק ולשחק עם איזה זה? בא לך עכשיו, כי יש כל מיני דברים, שאת לא צריכה לבקש מני רשות פיצקי. ולכן באותו רגע, אם את תבואי וכן תבקשי מני רשות, אני אתן לך להחליט. כי הרצון שלי פחות חשוב במקרים מסוימים. הרצון שלי מאוד חשוב במקום של לשמור עלייך ולהיות אימא מבוגרת ובוגרת ויודעת. אבל בהמון מצבים אחרים אני רוצה שהרצון שלך יהיה חשוב מאוד גם. אבל את השיחות האלה לעשות במינימום, מינימום, מינימום, פעם אחת. פעם אחת. השיחות האלה בסוף הופכות להיות ריקות מתוכן. כי מה שאני רוצה זה את הדברים של ההתנהגות. מבינה? ולכן הסיפור הוא זרע קטן, להרחיק את זה ממנה, לא לדבר עליה, לספר סיפור על הילד שהלך והביא תרופה לאחותו. אחר כך, אוקיי, כל הדברים האלה, לספר סיפור שהיה לך בעבודה. תגידי לו, הייתי צריכה להזמין כל מיני דברים למשרד. היה חסר לי מהדקים, היה חסר לי ניירות, היה חסר לי כל מיני דברים. והיה לי ברור שאני מתלפנת לחברה שמביאה את זה, אני לא צריכה לבקש רשות מאף אחד, מה זאת אומרת, אני צריכה את זה לעצמי, אני רוצה את זה לאצלי במגירה במשרד, טלפנתי והזמנתי. ואת יודע מה נחמד, הוא הביא לי את זה באותו יום, היה סבבה לגמרי. זה הכל. את מבינה מה היה פה?
כן.
את נותנת לה דוגמאות, את מדברת איתה על, אנחנו מתחילים להכניס את זה כאופציה קיימת. ואם היא באה ומבקשת ממך רשות, אז תגידי לה, פיצקי, אני במקרה הזה רוצה שאת תחליטי, לא אני. זה לא חשוב. אני לא אכפת לי אם כן או לא. כזה תגידי לה, באמת, אני לא אכפת לי אם כן או לא, אני לא יודעת בדיוק מה הרצון שלי. יותר חשוב שאת תדעי מה הרצון שלך ותעשי לפי זה. זה יהיה לה קשה בהתחלה, צריכה להבין. כי כל הנשמה שלה היא במקום של להיות נורא 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 טובה. ואז גם להמעיט בהדרת הילדה הטובה, ואם מישהו אחר, את שומעת, אומר לה, וואי, זה ילדה טובה היא, וזה 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 וזה, תגידי, נכון, היא מהממת, אבל תדע לך שהיא גם עוד כל מיני דברים, היא למשל מאוד נדיבה, היא גם לפעמים עקשנית, ואני אוהבת את זה שהיא עקשנית, והיא גם חברה, והיא גם, את יודעת, תני עוד כמה דברים, והיא גם מאוד טובה בספורט, או היא גם מאוד טובה בציור. תתחילי להוסיף לה להיותה, למה שהיא, למי שהיא, עוד תכונות.
כן, הבנתי.
וכשהיא שומעת שאת אומרת את זה.
הבנתי.
זהו.
יש עוד משהו שכאילו, באיזשהו מקום גם קשור לזה, שהיא גם מאוד מאוד רגישה. עכשיו, הכוונה היא שאם נגיד אני אומרת לה, נגיד, סתם, אתמול קרה מקרה, שאחרי המקלחת רציתי לסרק אותה, ואז היא כזה נעמדה כדי ללכת לשחק עם אח שלה הקטן, ואז אמרתי, לא רומי, בואי נסיים להסתרק. ואז היא אמרה, אהבת אותי, פגעתי. כאילו בגלל שהיא, אני חושבת שזה בגלל שהיא כל כך רגיעה להיות ילדה טובה, אז גם אם קצת נזפתי בה, לא כעסתי, לא הרמתי את הכל, לא שום
גם
דבר.
לא גם לא נזפת בה, פשוט.
לא, כלום, כן. זה רק אמרתי אמירה כאילו, אז היא ישר לוקחת את זה, אהבת אותי, פגעתי, אמרתי, אז אני אומרת לה, כאילו, רומי, אני לא אמרתי בטון מעלי, ולא אמרתי משהו לא בזה, רק...
אז שני, אני עוצרת אותך. את מעכשיו, מהיום, מרגע זה, הפסקת להתנצל ולהסביר את עצמך. כי המקום שלנו הוא אחר. כי להתחיל לבוא ולהגיד לילדה, מה בעצם היה ומה צריכה להרגיש, זה פשוט לא מקדם. ואם היא מסתובבת והיא אומרת, אהבת אותי, אז תגידי לה, פיף, ממש לא. להליף מישהו ולהגיד, זה להגיד לו אתה טיפש. זה לא להגיד לו בוא להסתרק. ועכשיו בואי מתוקה ונסתרק. זאת אומרת, אני רוצה שהתגובה שלך אליה לא תהיה שיחת הפקת לקחים וניתוח המקרה. זה לא המצב הנכון לאותו רגע. אלא היא תהיה קצרה מאוד ועניינית. יש לך עוד דוגמה לתת לי על מה שנקרא, שהיא מאוד רגישה? דרך אגב, את צודקת, זה יושב בדיוק על אותו מקום.
כן, זה קורה גם עם חברות. הן יכולות, נגיד, שתי חברות, במקרה גם שתי מאוד רגישות, אז הן יכולות ללכת ביחד, נגיד, אני אקח אותם לחיי כאן ביחד אלינו הביתה, ואז מי שאחת הולכת יותר מהר, או פתאום רצה, ואז השנייה יכולה להגיד, וואי, כאילו, אהבת אותי, הלכת מהר מדי, וזה כאילו נהיה דרמה, ו...
כי אז השנייה אומרת, אז יכול להיות שבאותו רגע את יכולה להגיד, בגלל שמי שיש לה צעדים גדולים זה מעליב? בנות, אתם חברות, תפסיקו לדבר על זה מרגע זה.
כן.
היא משתמשת במילה העלבת אותי, לא ממש משמעות, כי היא לא יודעת מה זה אלבון עמוק. היא משתמשת במילה העלבת אותי כדי לתאר רגש שעובר עליה, והרגש שעובר עליה באותו רגע, זה בעצם, לא קרה פה משהו שמיישר את ההדורים. לא קרה פה, יש פה קונפליקט בין שני רצונות. זה מה שזה אומר לה. אני רוצה ללכת לבד, לאט, את הולכת, את רוצה ללכת מהר, יש פה קונפליקט, אנחנו לא מצליחות להגיע לעמק השווה, במקום להגיד לה, היי, תמר, חכי לי רגע, במקום זה, היא מתלוננת עליה, והיא אומרת לה, העלבת אותי.
נכון.
אז גם יכול להיות שכשהבת שלך עושה את זה, או אם עושה את זה גם החברה השנייה, אוקיי? את יכולה להגיד לה, תגידי לה מה את רוצה, מה את רוצה בעצם? זה לא עוזר שאת אומרת לה מה את מרגישה, תגידי לה מה את רוצה. את רוצה שהיא תלך יותר לאט? תגידי לה, תמרי, בואי, תחכי לי, תלכי יותר לאט. אוקיי? את רוצה שהיא תלך יותר מהר? תגידי לה, תמרי, תזדרזי, בבקשה, בואי נלך יותר מהר. זה עוד משהו שאת יכולה להכניס. תגידי לה מה את רוצה שיקרה.
כן.
זהו. כן, כן, צריך לעבוד על זה קצת שני.
את חושבת שיש מקום פה לטיפול רגשי? כי הגנת המליצה לו לעשות טיפול רגשי, אמרה, אני לא יודעת להגיד איזה סוג, אבל פרטי את עם הפסיכולוגית של הגן, השאלה אם לך יש איזושהי המלצה.
תראי, בדברים כאלה, וסליחה שאני קוראת לזה מינורי, בדברים כאלה מינורים, אני מעדיפה שההורים יקבלו הדרכה נכונה, כי ההורים הם הפסיכולוגים של הילדים. לפעמים בהחלט נכון ונדרש טיפול רגשי, אבל זה כשאנחנו ההורים בעצם לא יודעים מה לעשות, ואנחנו באים ואנחנו אומרים יש פה משהו עמוק עמוק שיושב על וואו, הילד ראה משהו, חווה משהו, זה קופץ לו החוצה. אבל אם יש לי פה ילדה טובה מדי, עם מרחקות או בלי מרחאות, אני יכולה ללמד אותה לעמוד על שלה, אני יכולה ללמד אותה לדבר על רגשותיה במקום להתלונן על האחר, אני יכולה להעיר לה, אני יכולה להתחיל להכניס הביתה סיפורים על הצלחות, על כישלונות, על דיבורים. אני יכולה, כשהיא אומרת העלבת אותי, זאת אומרת לה, אני לדעתי לא העלבתי אותך, אבל אני הייתי מעדיפה שתגידי לי מה את רוצה עכשיו. זה מה שאת צריכה להגיד לה.
כן.
אני רוצה, את מבינה? אני רוצה שבמקום לבוא ולהתלונן, שהיא תהיה ערה למה שעובר עליה. ושהיא תדע, ושהיא לפחות תנסה לגרום לו לקרות. ואז אם היא תגיד, אוף, אמא, אבל רגע, אני רוצה לשחק עם אחי הקטן. אז יכול להיות שתגיד לי, את יודעת מה, לכי לשחק ואני אשרק אותך אחר כך, או שתגידי, רגע, רגע, אי אפשר. אני מצטערת פתוקה, אבל קודם כל אני חייבת לשרק אותך, אחר כך יהיו לך קשרים. ואחר כך תחיל לשחק איתו. ואז אני רוצה שתרגיש בליבה, אוף, אמא, אמא, אמא המעצבנת הזאת. במקום שתרגיש בליבה, אוי, פוגעים בי כל הזמן. נמינה?
כן, כן.
אז לכן המקום הזה של איך להגיב במצבים מסוימים, ברגעים מסוימים, איך ללמד אותה לדבר, לדבר את הרגשות שלה במקום להתלונן, ואיך להכניס הביתה סיפורים שלך ושל בעלך על, על עמידה, על הרצון שלנו. מבינה? אבל צריכים לתכנן את זה, כי שימי לב איזה סיפורים סיפרתי. זה לא, אני לא רוצה עדיין להכניס סיפורים שבהם היא משלמת על זה מחיר כבד. כי בסיכומו של דבר אני רוצה שהיא תדע לעמוד על שלה, לעמוד על דעתה. כרגע אין לה דעה, וכשמשהו מתנגש עם זה, קשה לה. ואז היא אומרת, העלבת אותי. זהו, שני, תקשיבי לשיחה הזאת, תקשיבו לשיחה הזאת שוב ושוב, ותראו אם יש לכם זה, ואז אם לא, מקסימום, קצת את יודעת, הדרכה.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה.
תודה רבה, סופה שניים.
ביי ביי, כל טוב, סופה שניים. מה? מאזין, שלום.
שלום.
אהלן.
היי, שלום, קוראים לי צפריר, ואני מרעננה.
אהלן.
היי מיכל, ויש לי, אני גרוש, בן 50, יש לי 4 ילדים, ואני בהורות משותפת. יש האמת איזושהי סוגיה שאני רוצה לפתור לעצמי, אבל כמובן וכמובן זה קשור לילדים. והשאלה שלי בעצם נוגעת להורות המשותפת. אני רואה הרבה קשיים אצל ה... בוא ניקח שני רגע את הגילאים שלהם.
כן.
אז הקטן איתי בן 5, ואת התורי בן 8. ותליה ואילי שזה 11 ו-13. איתך.
זאת זאת אומרת, יש לך ממש, יש לך ילד צעיר, יש לנו יסודי, וכבר הארדקור של התבגרות.
נכון.
אוקיי, כן.
זה הארדקור, כמו שאת אומרת. אז כולם חווים את זה, אני לא אכנס לכל הפרטים כולה וכולה, אבל אני נורא נורא מרגיש שגם לאילי ולטליה לגדולים, יש קושי נורא גדול במעברים האלה של ההורות המשותפת. ואומנם אנחנו קרובים, ואנחנו גרים ברעננה שנינו וכולה וכולה, אבל אתה מרגיש את הקושי הזה היומיומי, זה משפיע על היחסים, ובכלל בבית.
אוקיי, עכשיו
אנחנו... השאלה שלי מה
זה עצך. רגע, אבא לצפריר, כשנמשיך לדבר, אז אל תנקוב יותר בשמות של הילדים, אוקיי? אבל אני יודעת, אנחנו מדברים על בן 11 ועל בת 13, בוא תגיד לי, אני הייתי רוצה כאילו לראות את זה מול העיניים, איפה הקושי, איך אתה רואה אותו במעברים? איך הוא בא לידי ביטוי?
א', בהתנהגותית זה בטוח, כמו השפה וכמו הדיבור אליי, או השיחות, גם לאמא שלהם, סליחה, זה לא ש...
אוקיי.
במילים שיוצאות.
חוצפה?
לחלוטין, לחלוטין. ועוברים כל גבול מבחינתי, אבל תראי גם, ההבדלים ביני לבין אמא שלהם הם קיצוניים ברמה הזו של החינוך, זה לא שהם...
כן.
אנחנו לא... כאילו, גם אם אנחנו מתפשרים, זה עדיין רחוק מאוד.
אבל צפריר, אני רוצה רגע לבדוק איתך. בוא נגיד, הילדים מדברים, אבא מטומטם, אני השבוע היה אצלי זוג בקליניקה, שהבת שלו קוראת לו, היא אומרת לו, אתה אבא חרה. לא, תקשיב, אני לא יודעת מה קרה לנו, ההורים, אני לא יודעת לאן, נורא.
ממש.
נורא. עכשיו, אני רוצה רגע לדעת.
זה לא קורה, האמת היא. אבל נגיד לאמא שלהם, זה יכול לקרות, ואני יכול להעיר, כמובן, כי הם אומרים לי זה, ואני לא יכול לשמוע את זה.
כן.
אז זה משהו שאני כן מעיר, ואני מעיר כל הזמן.
הם מדברים עליה, הם מדברים איתך עליה, עם כינויים כאלה.
יכול, אני אתן לך סיטואציה לא מזמן. אבא, אני בא לגור רק אצלך, למה? ככה, כי אמרת, ואת תספר לאבא מה אמרת לאמא, ויצא איזו מילה מכוערת, ואני אוהב אבוי, כי יותר...
כן, כן, כן.
אצלי זה שום שמיים, באמת, זה כאילו...
תראה, עכשיו, אליך אתה אומר, הם לא פונים ככה.
אין מצב, יש לי גבולות בבית, והם יודעים את זה, הם לא מפחדים ממני וכאלה וזה, אבל...
ברור שלא, נותנים כבוד, זה עניין של כבוד, זה לא עניין של פחד, ברור.
כן, הם יודעים זה הבית, וזה מבאס הרבה יותר, אני יודע, גם בטח לגילאים האלה, כמו שאת אומרת, אבל לחלוטין אני לא מוותר על זה, לא מתפשר על זה.
צפריר, אני רוצה רגע אבל לחדד באמת את השאלה, או את ההכוונה שאני רוצה לתת לך. כי אמרת, ואם לא, אולי לא הבנתי נכון, אפשר לשנות את זה, שבעצם אתה חווה קושי במעברים. זאת אומרת, ההורות המשותפת באה לידי ביטוי שהם שלושה ימים פה, שלושה ימים פה, משהו כזה? נגיד, ואז באותו יום שהם מגיעים אליה, זה לא יום כאן, יום כאן, זה כמה ימים פה, כמה ימים פה, נכון?
כן, זה יוצא שלושה, ארבעה.
שלושה, ארבעה, ואחר כך כן, ואחר כך כן, ארבעה, שלושה, כן, אני מבינה. עכשיו, ואז אתה חש את זה במעבר באותו יום אחרי צהריים שהם הגיעו אחרי שהם היו אצלה ארבעה ימים? אז אתה חש את זה, או זה משהו שהוא נמצא רציף כל הזמן?
אז אני אגיד לך משהו על איזשהו פרט קטן שמאוד מפריע לי מאחד מהדברים, זה באמת השוט שינה וכו' וכו', שאצלי זה מאוד, אין מה לעשות, יש 8 בחדרים, 9 במיטות, ככה זה עובד אצל הקטנים, הגדולים כמובן 10 הם יכולים למשוך מבחינתי, אבל אף אחד לא הולך לישון אחריי, זה בטוח. ואצל אמא שלהם זה אחרת, והחלוטין הם מגיעים אליי, יפים מאוד, עכשיו יפים מאוד, זה גם כועסים מאוד וכועסים מאוד, זה לא יכולים לסבול אותי, זה בטוח, בטח לא את ההערות שלי, אז אני גם מבליג, אבל כמה אפשר, זה לא ש...
אבל צפריר זה נגמר, אבל צפריר בוא נגיד, במעברים זה הגיוני, תכף נדבר על זה, אבל זה נגמר בוא נגיד אחרי כמה שעות איתך, למחרת זה עדיין קיים או כבר לא?
תראי, שוב, הם מכירים את הגבולות, אז זה יוצא באיזשהו או משהו כמו כזה, והם יודעים כאילו, אז יש שקט, ואז כאילו נתק כזה, והם מתרחקים מן הסתם, זה לא שאנחנו לא מדברים, או לא פתוחים, או לא כאלה.
צפריר, תראי, אני, כמה דברים עולים במחשבתי. אחד, אין לנו אפשרות לגרום לגרושתך להתנהג כמו שהיינו רוצים.
לא רוצה גם.
לא, בוא נגיד, היית רוצה שהילדים ילכו לישון יותר מוקדם, אבל זה לא יכול לקרות.
הבנתי.
היית רוצה שהיא לא תאפשר להם להגיד לה, היא מחרה, אבל זה לא יכול, אני לא יודעת, הם לא אומרים, סתם אני המצאתי את זה עכשיו. אבל אני לא יכולה לגרום לזה לקרות. זאת אומרת, הילדים מגיעים, אחרי 3 או 4 ימים, בתנאים מאוד מסוימים, תנאים של אי עשיית חשבון לאף אחד, פריצת גבולות, חוסר בשעות שינה, ואז הם מגיעים אליך, בשפה עדינה נקרא לזה הפוכים.
נכון.
עכשיו, אנחנו לא יכולים לגרום לה להתנהג אחרת כדי שהם לא יהיו הפוכים. ואנחנו גם, קשה מאוד לגרום להם לא להיות הפוכים. כי זה באמת מעבר, וזה מעבר חד. עכשיו, הם יודעים, הם מכירים אותך מעולה. הם יודעים שלא תסכים, הם לא מנבלים את הפה עליך. הם מקסימום הם מנבלים את הפה כשמדברים על מישהו אחר. אבל הם לא בפנייה אליך. זאת אומרת, כשהילדים אצלך, יש משהו מאוד מסודר שם, מאוד ברור. הם ישנים מספיק שעות, הם לא הולכים לישון אחריך, הם עובדה שגם אחד מהילדים בא ואמר, אני עובר לגור איתך. זאת אומרת, למרות שאתה על פניו נשמע...
לא, הוא לא התכוון לזה.
ברור שלא, ברור שלא. אבל למרות שעל פניו נשמע שאתה קשה, אתה לא בא אליי ואומר עכשיו, אני רוצה לשנות ולהתרקח, מתאים לי הדברים האלה, זאת הדרך שבה אני מחנך את הילדים, אלא הרי מה שאתה אומר, ובוא נחדד באמת השאלה, איך אני יכול לעזור או להימנע, או מה לעשות במקרה הזה של המעברים?
על ההורות המשותפת, בדיוק, האם זה נכון באיזושהי מידה, במרכאות כפולות ומכופלות, לכפות הורות מלאה, גם אם לא רוצים, כי זה פשוט פוגע בהם, או האם אני מגזים וכאילו וואלה אפשר להסתדר גם ככה. ואז להמשיך בהורות המשותפת, כי לי זה משנה חיים גם בהרבה דברים אחרים.
כן, כן. תראה, הניסיון שלי מלמד אותי, שמספיק שיש הורה אחד חזק, שבמקרה של הסיפור הזה זה אתה, זה בונה את הילדים... עם חוסן, עם נימוסים, עם היכרות, עם גבולות, למרות שבבית השני, שום דבר מזה לא תופס. זאת אומרת, אם שני הבתים היו בתים שבהם הילדים עושים מה שהם רוצים, רק את מה שהם רוצים, זה היה מפחיד אותי מאוד. אבל הילדים האלה גם יודעים אחרת. המשמעות היא שהם מסוגלים להתאפק, הם יודעים לעמוד בגבול, הם נזהרים ליד דמויות סמכות. זאת אומרת, אתה כן נותן את אותם דברים שהילדים צריכים כדי שיוכלו להסתדר בעולם. Okay. כי העולם מלא דמויות סמכות. המורות שלהם, ואחר כך המפקדים שלהם, ואחר כך המדריך שלהם בצופים, ואחר כך, נכון? ואחר כך הבוס שלהם בעבודה.
נכון.
אז יש להם את זה.
אני אומר להם את זה.
לא, אבל יש להם את זה. אם אתה עומד בזה, ויש בבית חוקים מאוד ברורים, והילדים יודעים, ואתה לא מוצא את עצמך רב איתם על כל דבר, וצועק על כל דבר, ומאיים, אני מקווה שזה לא זה.
לא, אני רב איתם, ואני צועק איתם כמעט על כל דבר, כי כמו שאת אומרת, הם באים הפוכים, עד שזה מסתדר, מאיים, אין על מה, הם מאיימים על...
יאללה. וזה מסתדר אחרי כמה שעות?
תופסים את עצמם, כן, יש רגעים, זה קופץ ועולה, אז זה שנה וחצי, אם את אומרת, כן, את אוהבת את הרעיון הזה שיש אחד שכן ואחד שלא, אז בסדר.
לא, אני לא אוהבת את זה, אני חושבת, לא, אני לא אוהבת את זה.
מהגרוע שביניהם, זה טוב יותר.
כן, כן, לא, אני ממש לא אוהבת את זה, אני חושבת שזה נורא עצוב שיש לילדים מודל של אמא, או אני גם רואה לפעמים מודל של אבא, חסרי חוט שדרה ומאפשרים לילדים לפנות אליהם בחוסר כבוד, זה רע, רע, זה רע מאוד לילדים.
אפשר, אני כל הזמן אומר להם, גם אני אומר לה, אל תאפשרי להם, תפסיקי.
אבל אין טעם להגיד לה את זה.
כן,
אני יודעת, זה יוצא לנו, אבל אין טעם. תראה, אני חושבת שאם אתה מוצא את זה כמשהו קשה, וגם יש לנו פה שני ילדים עוד צעירים ממש, 5 ו-8, גם בן 11, עוד יש להם באמת ילדים צעירים, עוד יש הרבה עבודה שאפשר לעשות. הייתי כן חושבת לנסות להגיע לכדי כי לכדי כך שתקבלו הדרכה הורית משותפת, כי גם לה בטח, תראה, גם לה נורא קשה. היא אולי לא...
אני בטוח, אבל היא לא מאמינה בדברים האלה, וזה היה על הפרק כמה פעמים.
היא לא מאמינה בדברים האלה של הדרכה הורית?
לא.
עדיף לה לסבול ולהיות אומללה, אבל לא לקבל הדרכה.
אני לא יודע, אני סובלת באומללה, אבל אני לא, אני יודע שזה לא...
הבנתי, זה לא ילך, הבנתי, זה לא ילך. שמע, אתה יכול לדבר עם עורכת הדין שלך או עם עורך הדין שלך, האם יש לך פה ארגומנט לדרוש הדרכת הורים או כל מיני דברים כאלה? האם אתה יכול לבוא ולהגיד, אני יודע מה קורה שם בבית, אני שומע, הילדים הפוכים מזה, תראה איך זה משפיע עליהם, זה נורא והיום, אני דורש הדרכת הורים משותפת, או מן כמ... או שאני, או שאני מתחיל, האם יש לך פה איזשהו ארגומנט חוקי, משפטי?
אני, אם זה לא פוגע בהם ברמה, ברמת השיחה איתי, בוא נגיד זה ככה בהכי פשטות, אז אין לי בעיה עם זה ברמת הטוב, נו, זה מה יש. באמת אני גומר עם זה ככה, אבל אם זה היה פוגע ברמת השיחה, לימודים, כל מיני דברים כאלה, חברתית מסביב, חולה וחולה, לחלוטין הייתי עושה את זה.
הבנתי.
אבל אני לא חושב שזה המצב.
אוקיי,
אבל
אוקיי.
אבל רציתי רק לשאול מבחינתי, אם לבד, כי אני באיזושהי נקודת מצב, באמת, עם ההורות המשותפת הזאת, אם היא נכונה, לא נכונה, מבחינת הגדולים.
הבנתי, הבנתי.
הקטנים זורמים כבר עם המצב.
תראה, אז זה נורא לגופו של עניין. אני יכולה למצוא לזה נקודות זכות, כי ילדים תמיד צריכים את אמא שלהם, ואני יכולה למצוא לזה המון נקודות חובה. כי אני אגיד לך בכנות, קשה לי להאמין שלילדים טוב. קשה לי להאמין שטוב להם. ילד שפורץ גבולות, ילד שרע לו, ילד שלא ישן מספיק, ילד שמקלל את אמא שלו.
לא טוב להם, בטוח.
לא יכול להיות שטוב לו.
אני יודע.
לא, אין מצב. ואז הוא בא לאבא שעוד מיישר אותו, מסכנצ'יק, אבל אחר כך לפחות יש עוד שלושה ימים שהם יותר קלים וטובים. תשמע, זה ממש לא המצב האידילי, מאידך, לא לוקחים ילדים את אמא שלהם. ויש ילדים גם שאולי לוקחים גם את הצד שלה, ומרחמים גם עליה, ולכן, זה נורא, אני נורא הייתי רוצה לבדוק את זה, ממש לגופו של עניין ולגופם של ילדים, כדי לקבל החלטה, אם ההורות המשותפת הזאת טובה להם, או רעה להם.
אני שואל האמת, אני באמת שואל את היה לא מבחינת ההורות המשותפת, אני שואל אותם דווקא לכיוון, ואולי זה אפילו עוד שאלה אם יש לי זמן, אבל הבית, החדר עצמו, כי לא מרגיש שזה החדר שלה, אני מרגיש שאני מביא לה דברים וכאלה, לוקחת את זה לחדר אצל אמא שלה, וזה בסדר גמור מבחינתי, כאילו אין לי בעיה, אני רוצה שיהיה לה את המקום שלה, ובאמת שאלתי אותה, כאילו מה היא מעדיפה, כאילו לה, חדר אחד או שני חדרים, כאילו...
כן.
אז לחלוטין אמרה לי
רגע, אבל למה לך, למה לשאול את השאלה? זה נקרא שאלת קידבק. היית שואל אותה, ולגיד היא הייתה אומרת, האמת, כן, אני מעדיפה את החדר של אמא. מבחינתך זה בסדר שתפסיק לבוא אליך?
לא, לחלוטין אנחנו נמשיך לראות אחד את השני, אבל לפחות אפשר להסתגל איזושהי דרך חיים נורמלית יותר, כי בגלל שאני יותר...
הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, אתה באמת מאוד גמיש, אתה בכן, אני מבינה.
כן, בואי, תשמעי, זה אמא עסוקה מאוד, אני לא חושב שאין ברוע או דברים כאלה, זה פשוט, אני חושב שההבדלים בינינו כל כך גדולים, שהילדים יכולים לפעמים להיות אלה שנפגעים, כאילו, זאת אומרת, הקטנים אולי פחות, אבל הגדולים, אני רואה שהם סופגים. והם מרשים לעצמם שמה להתפרק, והם מרשים לעצמם פה להתאפק, ו... והשאלה באמת כאילו אם זה לוקח אותם למקום הנכון.
אבל דרך אגב, גם אם אתה אומר לעצמך, הם מרשים לעצמם שם להתפרק, אז אני לא יודעת, אז אני לא יודעת אם אנחנו רוצים שהילדה תהיה שם כל החיים שלה, רק באיזה מצב של התפרקות וחוסר השגחה, ובלי סמכות הורית, היא נכנסת לגיל מאוד מאוד קשה.
זה יותר כיף להם שם בתור ילדים. זה כמו שאמא שלי אומרת, מקרנבל לחינוך, אז זה באמת ככה מבחינתי.
אבל השאלה אם אנחנו רוצים עכשיו שהילדים יגדלו בקרנבל בלי השגחה.
אי אפשר להכריח, כאילו.
לא, אי אפשר, אי אפשר.
גם משפטי, דרך אגב, ילד עורכי דין וכאלה, בואי, מיכל, אנחנו הגברים בעולם המשפט בנושא הזה, כולנו נתפסים, לא יודע איפה, אבל לא מתייחסים אלינו בכלל.
זו חוויה קשה שאתה מתאר כאן. כן, תראה.
אני גם אמרתי את זה לשופטת והעירה לי בחזרה, זה באמת היה עזר.
בוא אני רוצה להגיד לך רק רגע, כי איכשהו ככה להגיע באיזשהו סוג של סיכום. מה שאלינו פה זה המון רעיונות. הרעיון של החדר של הילדה, כן לא. הרעיון של לפנות לעורך דין, כן לא. הרעיון של ללכת להדרכת הורית, כן לא. מה שאנחנו עשינו פה בעצם, זה משהו שצריך לעשות באופן מדויק, ארוך, עמוק. כי כל הזמן, כי כל רעיון שאני יכולה לזרוק או לעלות, פוגש בעצם את החיים, והחיים הם אצלך. זה לא יעבוד עם הילדה, זה יעבוד עם הבן, זה לא יעבוד עם הגרושה, בתי המשפט, עורכי הדין, אתה מבין? אני יכולה כל הזמן לזרוק רעיונות שפוגשים את המציאות. ולכן בסיכומו של דבר, ההחלטה שתתקבל, כן הורות משותפת, לא הורות משותפת, הילדה תעבור, הילדה לא תעבור, אני אכריח את אשתי לבוא להדרכת הורים, אני לא אכריח את אשתי לבוא להדרכת הורים, כל הדברים האלה בסיכומו של דבר, יוכלו להתקבל או להגיע למסקנה רק אחרי משהו הרבה יותר עמוק מאשר שיחת הטלפון שלנו. ספרי, צריך, נכון? לכן אני אומרת, פה צריך לעשות...
אני מאוד אוהב את הנושאים האלה, ולדבר וכולי וכולי, ואני עושה את זה גם, אז ככה שזה מעבר לתוכנית שלך.
אז אני...
אבל זה לחלוטין להבין, זה אני לא...
אז אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לדבר אולי גם נאמר עם איש או אשת מקצוע, תעשה את זה דרכנו. תעשה את זה בפגישה אחת, בפגישה איתי, תעשה את זה בפגישה עם מישהי מהצוות שלי, יוצאות המשפחה, ותעשה את זה ממש כדי לדבר וכן ולהעמיק בשיחה ולהגיע לאיזושהי החלטה, גם אם ההחלטה היא אני דוחה את הדיון הזה לעוד שנה.
מעולה, תודה רבה, תודה.
בבקשה, שבת שלום, שבת שלום, כל טוב. לכם אני רוצה להגיד, כל מי שהזין פה, הרעיונות שאני העליתי, זה לא שהם הרעיונות הטובים, זה הרעיונות שצריך לשקול אותם כהמשך לטיפול במצב. יש לנו איזושהי דילמה בראש, אנחנו רוצים למצוא לה פתרון, יש לה 17 פתרונות, אבל אנחנו רוצים לראות האם אני דוחה אותו או הוא מתאים לי, האם אני דוחה אותו או שהוא מקבל עליי, האם אני דוחה אותו כי כבר ניסיתי והוא לא עובד, האם אני דוחה אותו כי הוא לא בר ביצוע. עכשיו הוא בר ביצוע במשפחה אחת, הוא לא בר ביצוע במשפחה השנייה. לכן הדברים האלה צריכים להיות בשיח, בדיבור. זהו, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, כמה דקות ואני חוזרת. והנה אני, ויש לי מאזין, שלום.
שלום מיכל היקרה.
שלום.
ואני יכול להגיד שאני מתרגש, אז מראש אני מתנפל, מעריץ המון שנים.
תודה.
ומקשיבים, תודה. אנחנו מקשיבים מי שעוד תכננו ילדים.
ביי.
יש לנו כבר היום 3 בגילי 12, 10 ו-7. תבין לי כמה שנים אנחנו
וואי, נכון.
מקשיבים ושומעים להכל. ואני אגיד רק במשפט לפני שאני אגיע למה שבשבילו עליתי, שנתת שני משפטים שכל כך עוזרים לנו בחיים. אחד, כשאין קהל אין הצגה. זאת אומרת שכשרוצים לעשות סימפוזיון ממשהו, אתה קם והולך או מחליט שפה נגמרה הצגה, באותו רגע גם הצד השני שהוא מבין את זה, כמה זה מקל על החיים.
אוקיי.
המשפט השני, לפני כמה שבועות אמרת בשיחה שהייתה לך, אני מה לעשות, מה שנקרא בין לילדים להורים פולניים, משפחה שלכל אחד יש מה להציע, אוקיי, וכל אחד אומר לך תעשי ככה, תביא ככה, ואמרת לפני כמה שבועות משפט תודה, לא ביקשתי את זה, וכשהתחלתי להשתמש בזה זה שינה לי את החיים. כי כל מי שבא ואומר תלביש את הילד ככה, תעשה ככה, תבוא כך, תודה, לא ביקשתי לך. וזהו, ופה זה נגמר.
אבל אתה יודע ששני הדברים יושבים בעיקרון, principally, כאילו על אותו מקום, על המקום של החוט שדרה הברור שעובר לי ככה בתוך הבטן או בחזה. אני יודע מה אני עושה, אני גמרתי לדבר. מבחינתי זה סיים. או, אני כאילו, אני לא ביקשתי עצה. אתה מבין? ושים לב, שני הדברים מתחילים באני. זה המקום, זה המקום, זו העוצמה. זה לא אני מרביץ, זה לא אני צועק, זה לא אתה תעשה מה, שלא אתה תעשה מה שאני אומר לך. זה אני. תודה, אני לא ביקשתי עצה, אני אעשה מה שאני רוצה. שלום, תודה, אני הולך.
וגם אם אני טועה, זה שלי.
נכון. אז עכשיו בוא, יאללה, עצה.
יש לי ילד שסובל מבעיות קשב וריכוז, לא היפראקטיביות, אלא קשב וריכוז. והרופאים, הנוירולוגים, פסיכיאטרים, כל מי שאת רוצה, אמרו, תן לילד ריטלין. נתנו לילד ריטלין, הוא אפילו לקח אותו, וכשהוא לקח אותו, שוב, היה שיפור מדהים בלימודים, אבל זה פגע מאוד קשה מבחינה חברתית. זאת אומרת, הילד היה מתכנס בעצמו וסובל ממצבי רוח וכו'. ופתאום גילינו לפני כמה חודשים, שכשנותנים לילד מתוק, הילד מדהים. זאת אומרת, אם אני שולח את הילד לבית הספר, עם ופל, עם שוקולד, עם סוכריות גומי, ובכל פעם שהוא מרגיש שהוא צריך, הוא לוקח, כל המורים כותבים לי, מילד שהיה ילד בעייתי, וילד שלא משתף פעולה, וילד שהאחרון בכיתה מבחינת לימודים, הילד נהיה ראשון.
תקשיב, תקשיב. רגע, יש לך שאלה סביב העניין הזה?
רגע, כן. הבעיה היא שהילדים, זה יצר בעיה אחרת, שילד שפתאום מוציא סוכריות וממתקים ואוכל, אמנם זה פתר את הבעיה שלו, אבל זה יצר בעיה שילדים אחרים אומרים, גם אני רוצה.
אז שהמורה תתמודד עם זה. רגע, הילדים של הבית, של המשפחה או של הכיתה?
לא, של הכיתה.
אז שהמורה תתמודד עם זה, זה צריך להתייחס לזה כמו אל תרופה. תקשיב, קודם כל לכל מי שמאזין לנו, אתם זוכרים שדיברתי בשעה הראשונה על ביולוגיה? מה שהאבא הזה עכשיו אמר זה ביולוגיה. מה שקורה עם ילדים מהפרעות קשב ריכוז, חסר להם דופמין. סוכר זה דופמין. זה המתוק. זה אנחנו יודעים. לכן זה מרגיע אותו. זה מרכז אותו. עכשיו, האמא בכיתה תהיה שיחה. ויחד עם הבן גם, אנחנו מתייחסים לזה כתרופה. וכשהוא לוקח את זה, קודם כל, אם זה סוכריות, לא לפתוח אותם, לעשות שכולם שומעים בכיתה. אם זה ופל, הוא כבר צריך להיות מקולף קודם. אולי אפילו, הוא יוצא עם זה סגור ביד, יוצא החוצה, אוכל, חוזר. אם תתייחסו לזה כתרופה, כזריקה שהוא צריך לקבל, כשוק חשמלי שהוא צריך לקבל, אוקיי? Okay. אם ככה זה יעבור, לא תהיה בעיה להתמודד עם זה, ולעמוד איתנים ולהגיד, הוא לא אוכל ממתק, הוא לוקח תרופה.
הבנתי. כי פשוט מאוד, את יודעת, יש אמא אחת שהיא תזונאית, ואמא אחת שיש לה ילד סוכרתי, וזה אומר כן. לי, אתה רוצח את הילד שלך. אמרתי לה, אבל הוא שלי.
אתה רוצח את הילד, וואו, וואו. אני רוצה גם שתעמיק ותבין את זה, אוקיי? כי יש פה את ה, יש פה מערכת גומלין של דופמין במוח של הילד, ותתמודדו עם הדבר הזה, תהיה שלם עם עצמך, תבין איך זה עובד עליו הורמונלית, תחליט על המשך הפעולה, ואז תתמודד עם האנשים ועם הכיתה. והעיצה שנתתי לך באיך לראות את זה, לא כממתק, אלא כטיפול.
הבנתי.
בהצלחה והמוזיקה ברקע, בבקשה. תודה, תודה רבה. תודה רבה למאיר פרץ, אייל פרנק, מיכל קדוש, אני רומנו, איתי ניקסון ובני שאולסקי. תודה רבה לכם כתמיד. שבת שלום, סוף שבוע טוב. אתם ואני ניפגש פה בשישי הבא.